שלום לכם וטוב שהצטרפתם אלינו להוויה ושמה קבלה. אנחנו כאן בבית קבלה לעם, שלום לצופים בבית, שלום לאלה שבאו אלינו לכאן לפתח תקווה. אנחנו ממשיכים היום ללמוד את המאמר שהתחלנו בשבוע שעבר, מאמרו של בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר הוא נקרא, מאמר שנכתב בשנות ה-30, שנות ה-40 ליתר דיוק. הוא נמצא בספר הלימוד שלנו קבלה למתחיל בעמוד 28 או בכתבי בעל הסולם בעמוד 471. בבקשה הרב לייטמן, אולי תוכל לחזור בקצרה למי שלא היה בשבוע שעבר איתנו, שיוכל
להתראות כאן לימוד. כן, אני רואה כאן שחובה כאן לחזור, כי הטקסט הוא לא מחולק לאיזה פרקים וחלקים, אלא הוא בזרימה אחת. נו, מאמר לסיום הזוהר, כמו שאמרתי אז, בעל הסולם אמר אותו. זה לא מאמר, זה היה בעצם הנאום שלו, שיחה שלו, לשם, בזמן הסעודה גדולה יפה שהוא ערך במירון, בזמן שסיים פירוש הסולם את ספר הזוהר, יצא כרך האחרון, ואז הם עשו סעודה גדולה, ואז הוא דיבר. וכשהוא דיבר, אז סיפר בעצם מה שאחר כך נכתב על ידי התלמידים שלו, הוא ערך את זה וזה נכנס למאמר. מאמר לסיום הזוהר, נקרא גם כן מסע לסיום הזוהר. מה הוא אומר לנו? הוא אומר שבעצם מטרתנו, מטרת הבריאת כל העולמות והעולם הזה, והתפתחות האדם שבעולם הזה בסופו של דבר אחרי דומם צומח וחי, שהתפתח אדם ושאנחנו מתפתחים במשך הרבה הרבה שנים, כל המטרה היא להביא אותנו למצב שאנחנו נגיע לדבקות בבורא. דבר מאוד מאוד לא מובן מה זה דבקות ובבורא, אז הוא אומר שיש כוח עליון, כוח עליון נקרא אלוקים, בורא או הטבע, שזה אותו דבר, אלוקים בגימטרי הטבע, או אנחנו מתייחסים לכוח עליון. אנחנו חייבים כך להתייחס אליו, זה כוח העליון בלבד, ללא דמות, ללא איזה מין צורה אחרת, ואנחנו צריכים להכיר אותו. והכרה, כמו שבעולם שלנו, ההכרה שלנו במשהו היא תלויה בכמה שאנחנו מזדהים, בכמה שאנחנו מבינים, בכמה שאנחנו נמצאים באותם התכונות עם אותו חפץ או דבר או כוח או מידה שאנחנו מכירים. זאת אומרת, יוצא שלהגיע לדבקות בבורא או להכיר את הבורא, כמו שכתוב, וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, זה יכול להיות רק בתנאי שאנחנו נגיע לאותם התכונות כמו בבורא. ואז הוא מספר לנו שאנחנו נמצאים בתכונות ההפוכות מלכתחילה, בתכונות דלקבל, והבורא הוא כולו להשפיע, ולכן אנחנו צריכים להחליף את התכונות שלנו, לרכוש משהו שדומה לבורא. איך? אז הוא מסביר לנו שהבורא ברא אותנו על ידי הכוח ההשפעה שנקרא אור. בכוח האור הזה, ההשפעה הזאת, נמצא תרייג אורות, שנקרא תרייג אור חינדאורייטה, תרייג אורות התורה. סך הכל כל האור הזה, כוח ההשפעה העליון נקרא תורה. זה לא מה שאנחנו מכירים וחושבים תורה, זה ממש האור העליון, כוח ההשפעה. וכוח ההשפעה הזה הוא ברא בנו תרייג רצונות, שרוצות, כל הרצונות האלה בעצם רוצים ליהנות ממנו, להתמלות באורות האלו. האורות האלו שנכנסים לרצונות, הם מחבים את הרצון, ובזה אנחנו נשארים ריקניים. ואנחנו צריכים לסדר כך, לתקן כך את הרצונות האלו, שהם כולם יהיו כמו האור הזה, משפיעים. זאת אומרת, יש לנו תרייק כאלו רצונות, כל רצון ורצון אני לצייר בתור איזה כלי, ויש כנגדו תענוג, אור, וסך כל זה תרייק רצונות, וכנגדם תרייק אורות, שסך כל הם נקראים תורה, וכאן זה כל האורות האלו הם הנשמה בסך הכל, כך נקראים, ואנחנו צריכים לעשות כך שהרצונות האלו שהם רוצים רק ליהנות בנו, הם יהיו באותה התכונה, באותה כוונה, באותה נטייה כמו האור, שהם יקבלו רק כדי להשפיע בחזרה לבורא. זאת אומרת שיש כאן נגיד בעל הבית וכאן אורח, והאורח מקבל את התענוג מבעל הבית בתנאי שהוא יכול את התענוג הזה גם כן להשפיע בחזרה, להעביר בחזרה לבעל הבית. כך זה התיקון שלנו, על ידי זה אנחנו מגיעים להשתוות לבורא. זאת אומרת הרצון שלנו הוא נשאר רצון שלנו, אנחנו ממשיכים להיות המקבלים התענוג, אבל הכוונה שלנו בקבלת התענוג אנחנו כולנו מוסרים לבורא. מה אנחנו משיגים בזה? אנחנו משיגים בזה שאנחנו לא רק מקבלים התענוגים האלה הקטנים, מה שיש באורות האלה ומורגשים אצלנו בתוך הכלים שלנו, אלא אנחנו משיגים אותה תכונה כמו בעל הבית. אנחנו מגיעים לאותו מעמד, לאותה מדרגה, לאותו נצחיות, שלמות, מה שיש לבעל הבית, מה שיש לבורא. זאת אומרת, כל התהליך הזה שאנחנו עוברים, תהליך התיקון, שבהתחלה אנחנו נמצאים כולנו באגו שלנו, שרוצה רק לקבל וליהנות, ואנחנו הופכים את צורת הקבלה שלנו לצורת ההשפעה, אז על ידי זה אנחנו מגיעים לא סתם כמו שהוא משפיע לי, גם אני משפיע לו. כמו שבעל הבית נותן לי, אני עושה לו תענוג בזה שאני מקבל בשבילו, מראה לו את זה שזה איך שנעים לי, איך שטעים, כדי לענות לו. אלא זה הכל, סך הכל אמצעי. כל זה רק אמצעי, קשר בינינו, כדי שאני, בסופו של דבר, הנשמה הנבראה, יגיע לדרגת הבורא. זה מה שאנחנו צריכים. זו המטרה. אז כל העבודה שלנו, שהיא נקראת עבודה בתורה ומצוות, זה לתקן את הרצונות שלנו, תרי"ג הרצונות, על מנת לקבל, על מנת להשפיע, שבזה אנחנו עושים תיקונים ומצוות. תרי"ג יש לנו, תרי"ג. מצוות, זה נקרא שינוי השימוש שברצונות שלנו, בסך הכל. זה מה שחוכמת הקבלה מסבירה לנו. אז הוא אומר שעל ידי זה אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. נותן לי זה דוגמה, אם אתם זוכרים, על בעל הבית ואורח, שבעל הבית הבורא הוא מכין לאורח לנו הסעודה יפה, גדולה, ומזמין את האורח, אורח בא, וברגע שהוא מתחיל לטעום, הוא מתחיל להרגיש שהוא המקבל ומרגיש בזה בושה, ואז הוא מתחיל לבדוק איך הוא יכול להגיע למצב, איך לצאת מזה. אז הוא עושה על עצמו צמצום, הוא מפסיק לקבל, אבל הבית מתחיל ללחוץ עליו, כמו שרגיל אצלנו אנחנו כך עושים בהרבה מקרים שבחיים שמרגישים בושה, ואז אנחנו כאילו מעמידים את עצמנו שאנחנו לא רוצים, שאנחנו דוחים את הכיבוד, ואז הבעל הבית לוחץ עלינו שאנחנו נקבל, ואז אנחנו מגיעים למצב שאני אקבל רק בתנאי שאני עושה בזה, שאני בטוח שאני עושה בזה טובה לבעל הבית. אז יוצא שאני במקום מקבל, אמנם שאני מקבל, אני בזה משפיע. זאת אומרת, נברא נשאר נברא, עם הרצון לקבל שלו, עם התענוגים שהוא מקבל, אבל על ידי הכוונה, היחס שלו לבורא, שעכשיו הוא מפתח, הוא הופך להיות המשפיע. על ידי זה שמשתמש באהבת הבורא אליו, הוא הופך את הקבלה שלו להשפעה. אנחנו יודעים את זה, כך אנחנו עם הילדים שלנו, עם התינוקות, עד כמה שאנחנו נהנים שהם מקבלים מאיתנו. זאת אומרת, יש כאן קשר, מצד אחד קשר של תענוג ורצון, ומעליו אנחנו בונים קשר של האהבה, של היחס. לזה צריכים להגיע. מה אנחנו מרוויחים, כמו שאמרתי, מרוויחים אותו מקום, סטטוס, המעמד של הבורא, שאנחנו כמוהו נותנים, וכמונו הנבראים המקבלים, ואז מגיעים למימד אחר ממה שאנחנו היום. היום אנחנו קיימים במימד רק לקבל, ואז אנחנו מקבלים רק דברים קטנים, מה שגוף שלנו בעצם דורש מאיתנו. כן? זה דיברנו גם כן על התענוגים האלה, שזה אוכל, מין, משפחה, תענוגים גשמיים, גופניים, וגם כן תענוגים אנושיים, שזה כסף, כבוד, מושכלות, שליטה, שזה בעצם סך כל התענוגים שבעולם שלנו. והתענוגים האלה הם תענוגים גם כן כל הזמן נעלמים, עוברים ולא נשארים בנו, מפני שאנחנו מקבלים אותם ישירות ברצון לקבל, ותענוג שבא הוא מוחק, הוא מנטרל את הרצון, ואז רצון נעלם מקבלת התענוג, ותענוג נעלם, הרגשת התענוג נעלמת. וכאן אם אנחנו מקבלים לא לעצמנו אלא כדי להשפיע לבורא, יוצא שהתענוג הוא לא נעלם, כי אני מקבל אותו, כשאני מקבל את התענוג, אני מחזיר אותו בחזרה. ואז הוא עובר דרכי בזרימה בלתי פוסקת. ויוצא שאני בזה מתחיל להרגיש החיים שלי, מה שעובר דרכי, ללא שום ללא שום עיבוד, ללא שום קלקול. אלא ההפך, כמה שאני יותר מקבל, אני מזה יותר נהנה, ואני מגיע למצב שהכלי שלי נרחף למימדים בלתי גבוליים, וכך אני מרגיש את עצמי. זאת אומרת, אני מרגיש את עצמי בעולם אין סוף, כלי שלי מגיע ללא הגבלות, ללא סוף, וגם כן התענוג שעובר דרכו הוא תענוג שלא מתבטל, לא נעלם. איך להגיע לזה? עכשיו, שמובן לנו איפה אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים במצב ההתחלתי, שאנחנו רק רוצים לקבל, ויש לפנינו לקבל רק המנות הקטנות האלו שיש לנו במציאות הנוכחית, העולם הזה. איך אנחנו מגיעים שיהיו לפנינו אורות, תרייק אורות, שיתפתחו בנו כלים, תרייק רצונות, שאנחנו נעמוד זה כנגד זה, שכל הבריאה, שכך אני ארגיש אותה, ממש נמצאת לפניי, וגם כן שאני אהיה בכוח ובשכל, בהבנה, בעוצמה, נכון לעבוד ולהשתמש ולהגיע למצב שאני מתעלם מהחיים האלו. לומדים אנחנו אתכם בתפיסת המציאות, שכל המציאות היא מה שאנחנו מרגישים בתוך הרצונות שלנו, בתוך הכלים שלנו. ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, מה שנכנס לכל הפתחים האלו, זה מה שבונה בנו תמונת המציאות. מנתקים עיניים, מנתקים אוזניים, מנתקים חושים. אנחנו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים, אנחנו בכלל מפסיקים להבין שאנחנו נמצאים במשהו. אם אנחנו ננתק את כל החושים שלנו, כן, כל חוש וחוש, אם נוכל לנתק אותו, אז אנחנו נפסיק להרגיש את עצמנו, מציאות שלנו. ולכן הכל תלוי בחושים. החושים האלה שאנחנו מדברים כאן, רצונות האלה, תרייג הרצונות, אנחנו עדיין לא מרגישים. כל התרייג הרצונות האלו, הם נמצאים בנו בתוך נקודה אחת, נקראת נקודה שבלב. מתי היא מתפתחת? משך היסטוריה, אנחנו התפתחנו ברצונות גשמיים, ברצונות אנושיים, אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, עד שמגיעים למצב שכאילו גמרנו עם זה. אנחנו התחלנו לחשוב שעל הריצה אחרי הרצונות האלה לא ייתן לנו מילוי. החיים בסך הכל הם נגמרים, ובאה השאלה מה טעם בחיים האלו. ואז יחד עם השאלה הזאת שאנחנו מרגישים ריקנות, אנחנו מתחילים להרגיש את הנקודה שבלב, רצון חדש, שאנחנו מתחילים לשאול על מהות החיים, על משהו שאולי נמצא משהו מעלינו. והשאלה הזאת, אם היא באמת נשאלת בצורה רצינית מהאדם, זאת אומרת, אם זה באמת שאלה שנשאלת מנקודה שבלב, שהיא כוללת בתוכה כל התרייג רצונות, רק עדיין הם כמו בטיפת זרע, לא התפתחו, אלה עדיין נמצאים שם, כמו בטיפת זרע נמצא כל האדם העתידי, רק חסר שם חומר שהוא התפתח, אנרגיה, אין? אבל יש שם כל הנתונים שאיכשהו צריך להתפתח. כך זה בטיפה הזאת, בנקודה הזאת, מה שיש בנו, נקודת הרצון החדשה, אין? נקודה חדשה. יש שם כל התרייג הרצונות. ואם זה כך, אז מביאים אותנו לספרים ולמקומות איפה שאנחנו יכולים לקבל הדרכה בהתפתחות נקודה שבלב, שזה בעצם חוכמת הקבלה, שהיא מתעסקת בזה. ומה עוד דיברנו? אז אומר בעל הסולם שאומנם שמביאים אותנו למקומות איפה שמסבירים לנו ומקובלים הכינו משך אלפי שנים את השיטה הזאת בצורה כמה שיותר קרובה נוחה לנו, שלכל אחד זה יגיע, ואנחנו מפתחים את זה שיהיה בשפה של שאדם מכיר, וכמה שנוכל להוריד לו את זה בכל מיני צורות ואופנים ועם דוגמאות, סרטים, ספרים, סיפורים, מה לא, יחד עם זה בכל זאת, הדבר הזה הוא קשה. וקשה גם להבין על מה מדובר, וגם לממש אותה, את השיטה. להבין קשה מפני שאנחנו כאן נתקעים פעם ראשונה בדבר שהוא לא נמצא בעולם שלנו. זאת אומרת, אין לנו דוגמאות, אין לנו שום משהו שיכול להזכיר על זה, שיכול להגיד על זה, שיכול להידמות לזה. כשאני הולך ללמוד משהו, אז אני לומד מדבר לדבר, דבר מתוך דבר, מה שנקרא. שאני יודע מה זה, יש ראש, יש גוף, יש זנף, זה נקרא בהמה. אז אני יכול לתאר לעצמי איזה חיות בהמות, כן? שיש צורות עגולות, ריבוע וכו', משולש. שאני מכיר המון דוגמאות מהעולם שלנו, ולפי שאני מרכיב אותם, מסדר אותם איכשהו, אני בזה בונה תמונות חדשות, דברים חדשים, מבין שאני רואה משהו, אני מתאר לעצמי מה זה יכול להיות, למה זה דומה. כשאנחנו מדברים על העולם הרוחני, אנחנו לא יודעים מה זה. כי אין לנו בעולם שלנו משהו שדומה לזה. כי זה מימד שונה, אחר. אנחנו רואים גם כן לפי הסרטים, כמו שהיו כמה כאלו, מכסרת הדשא, מטריצות, כל מיני כאלו סרטים, שרוצים לתאר לנו אולי מה זה נקרא הרוחניות. וזה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. ממש, מי שמגיע הוא יודע, ומי שלא, לא. אז עד כאן השאלה, בכל זאת, אם אנחנו לא יודעים למען אנחנו צריכים להגיע, יש לנו דחף, המצב שאנחנו נמצאים הוא גם כן לוחץ עלינו, שאנחנו נתעלה ממנו קצת הלאה, למעלה. איך אנחנו יכולים לתפוס רוחניות, לגלות אותו, איכשהו להתקדם. ובעצם לזה הגענו, כן אורן? כי ישנה הבעיה, איך לזה להגיע, אבל אני בכל זאת אתקדם עוד קצת. אנחנו למדנו אתכם, וגם כן דיברנו על זה כמה פעמים, התקדמות למימד שאנחנו לא יודעים עליו, הוא על ידי זה שאנחנו צריכים להמשיך משם, מאור מחזיר למוטב, מה שנקרא. כוח שיפתח את הנקודה שבלב שלנו. כמו שבחיים שלנו, אנחנו נותנים לטיפת זרע, אתם יודעים, אנחנו לומדים את זה גם כן בחוכמת הקבלה, איך הנשמה מתפתחת, יש נקודה הזאת שהיא מתחילה לעלות על ידי המאמצים שלנו ולהיכנס לתוך רחם הרוחני. יש אימא רוחנית כזאת, מנגנון, מערכת, ושם הטיפה הזאת נכללת בתוך הרחם. יש גימל, ימי קליטת הזרע, מה שנקרא. זאת אומרת, פעם ראשונה שהאדם מרגיש שהוא מתחבר לעליון. ואחר כך מם 40 יום יצירת הוולד, ואחר כך מדורים, שלושה חודשים, שלושה חודשים, שלושה חודשים. הכל לפי הלוח רוחני, לא לפי הלוח הגשמי, כי התקה מזה יש לנו כל החוקים האלה בגשמיות. וכל זה נעשה כמו שבחיים שלנו, על ידי דם שאימא מזרימה לאותה נקודה, כן, זרע, ואז מתחיל מתוך הטיפה הזרע הזה, מתחיל לפתח גוף האדם העתידי. כך אנחנו מקבלים מלמעלה האור, כוח מיוחד, שהוא נקרא דם ממילה דומם, שהוא מגיע אלינו. למה דומם? כי אני שמקבל אותו נמצא במצב פסיבי, אני לא יודע מה לעשות. אני רק רוצה שהעליון, שהכוח הזה שמגיע, הוא ישפיע עליי. ולכן אני נמצא בצורת דומם. תשפיע, אני מוכן הכל, רק תעשה עליי את הפעולה הזאת. ולכן האור שמגיע אליי הוא נקרא גם כן דם. ממילה הזאת דם, כך נקרא אצלנו. דומם. ואז הוא משפיע עליי ואני נכנס לתהליך הזה שנקרא כמו שבעולם שלנו, כל התהליך שמה שאנחנו יודעים, אנחנו לא כל כך יודעים את זה מטעם הקבלה, אנחנו יודעים הרבה יותר מהם התהליכים שעובר עובר הרוחני, בהתאם לזה גם עובר הגשמי. שאני לפעמים מדבר עם הרופאים, גם אמא שלי היא רופאת נשים. אז שדיברתי איתה, אני זוכר תמיד, רציתי לראות את ההגבלה בין זה לזה, גיליתי עליה ואחר כך עלות. מומחים בזה שהם לא כל כך יודעים כל הדקויות האלה שאנחנו יודעים מחומת הקבלה, איך העובר מתפתח, גם עובר רוחני, גם עובר הגשמי. אז איך שלא יהיה, אפשר לפתח את נקודת הרצון שלנו בצורה כזאת שאנחנו צריכים להעמיד את עצמנו כדומם. דום. אני מחכה מהלימוד שלי, מהפעולות שלי שאני צריך לעשות. המקובלים אומרים מה לעשות. כן? שעל ידי זה אני נדבק כמו טיפת זרע בדופן הרחם, כך אני צריך להידבק לעליון בצורה כזאת שאין לי יותר חוץ מטיפה. ואתה, בבקשה, תשפיע אליי במידה שאני, ובתנאי שאני עושה מעצמי אפס, ואני מתחיל להתפתח, הוא מתחיל להשפיע אליי, אני מתחיל להתפתח, אני מתחיל להרגיש שהוא מפתח אותי, אני מתחיל להיות כבר אולי בנפח, אני מתחיל להרגיש תופעות למיניהם, אני בכל זאת צריך לעשות מעצמי כל הזמן דומם. אני לא נכנס להתפתחות. הוא מפתח אותי בלבד. עד מתי? עד זמן הלידה. וכך מתפתח העובר הרוחני, אנחנו, שנכנסים להתפתחות של הנקודה הזאת. הנקודה הזאת ישנה בכל אחד שיושב כאן. מי שמרגיש שהוא רוצה להתפתח לכיוון הרוחני, לפתח את עצמו, להגיע לפתרון השאלה, מה טעם בחיים, בשביל מה חיים, מה יש מעבר לחיים האלו, חוץ מלטפל בדרגת חי, שגוף שלי הוא דרגת חי. אז יש בו נקודה הזאת, ואז אנחנו לומדים בעצם איך אנחנו יכולים לעשות את הפעולה הזאת הראשונה, קודם כל, להידבק ברחם העליון, בבינה. טוב, אני לא אדבר כל הזמן, נקרא לך משהו. בבקשה.
אז אנחנו נקרא...
עד כה, זה ברור? יש שאלות? כן.
האמת שהכנתי כמה שאלות, אבל...
לא,
מה שדיבר, לא כמה.
שניים, אפשר בנושא שדיברת. הראשון, אתה דיברת שהלימוד הוא שונה מכל דבר חוכמה אחר, זאת אומרת שהוא ממש מתחיל כביכול שאנחנו צריכים להגיע מאין ליש, זאת אומרת מאי הרגשה ואי חוויה לחוויה.
כן.
אז השאלה הראשונה היא, האם בעצם אנחנו אלו שבאיזשהו מקום, איך אנחנו דומים לבורא, בזה שאנחנו בורים את הבורא בתוכנו ואת ההרגשה הזאת של בורא בתוכנו, אנחנו בעצם יוצרים את זה? והשאלה השנייה...
רגע, זה לא מילה אחת לענות עליה. עד לידי זה שאנחנו, זאת אומרת, מה היא שואלת? היא שואלת כך, לפי תפיסת המציאות, כמו שאמרתי, אנחנו מתארים את המציאות לפי החושים שלנו. יש לי ראייה, שמיע, טעם, ריח, מישוש, חמישה פתחים, סנסורים, חיישנים, דרך זה נכנס, נכנס מידע לתוכי, וכל זה מצטבר יחד ומביא לי תמונת המציאות. המציאות נמצאת בי, כאן אצלי, אומר בעל הסולם במבוא לספר הזוהר, כאילו יש איזה מסך, ועליו מוקרן כל מה שהתכונות שלי הפנימיות הן מתרשמות. וזה אני מרגיש כעולם שנמצא מחוץ עלי. גם כן מחוכמת הקבלה אנחנו לומדים שבסך הכל מה שמקבלים אנחנו מקבלים בתוך הכלי הזה, בתוך הספל הזה הקטן, בתוכנו, לא מה שמחוץ לנו, ורק מה שנכנס בפנים זה אני מרגיש. ואנחנו גם כן יודעים את זה מרפואה, מביולוגיה, אם מנתקים את החושים מהאדם, אין לו משהו שנמצא מבחוץ, הוא לא מרגיש משהו מבחוץ. ואין שום תמונה מבחוץ, אלא מה שמצטיירת מבפנים. ואם היינו משנים את התכונות שלנו, חושים שלנו, היינו מתארים לעצמנו עולם אחר. זאת אומרת, לעולם אין צורה. הצורה הזאת היא לפי התכונות הפנימיות שלנו. עכשיו השאלה היא, אז איך אני, כך...
האם אני בורא את הבורא שבתוכי?
אז הבורא זה נקרא אצלנו בוא ורא, שאני משנה את עצמי, מתקן את התכונות שלי, תרייג, רצונות שלי, שאני מתקן אותם מקבלה להשפעה, עשה הכל, כל התרייג רצונות שלי, קצת יותר אחד פחות, השני פחות וכן הלאה, כל התרייג רצונות, הם כולם, אני מתקן אותם בצורה יחסית כל אחד ואחד, הם אצלי נמצאים כבלוק, בסך הכל הנקודה שלי הזאת, הנקודה שבלב שלי. אין? ואז יוצא שאני בתוך הנקודה הזאת, המרכזית שלי, מתאר מה שבתרייג הרצונות שלי אני מתרשם מהתיקונים שלי די השפעה. כמה שאני יכול על כל הרצון ורצון לבנות את עצמי כמשפיע, בסך הכל כל הרצונות האלו המתוקנים להשפעה, נותנים לי דמות המשפיע שנקרא בורא, בו ורא, שאני עשיתי מעצמי את התמונה הזאת. לבורא אין תמונה ואין דמות, אלא אני בונה את התמונה ודמות הזאת בי, וכך אני מתייחס לתמונה הזאת, לדמות הזאת, שזה הוא.
אני נטמע בתוכו על ידי ההיפוך של התכונות
כן,
שלי.
כן.
הנשמה והגוף הגשמי, יש הקבלה בין הגוף, בין המבנה, יש מבנה אנטומי לנשמה שמקביל למבנה האנטומי של הגוף?
כן, לומדים את זה שכל הגוף שלנו הוא תוצאה ממבנה של הנשמה. יש לו ראש, תוך, סוף, ידיים, רגליים, כל האיברים הפנימיים, כל הגוף שלנו הפיזיולוגי הזה האנטומי הוא בנוי בדיוק על ידי אותם הכוחות הרוחניים שהם נמצאים בנשמה, שיורדים מלמעלה הלאה יותר מטה ובונים אצלנו גוף.
אז חוסר איזון בגוף הגשמי הוא בהכרח בגלל שיש חוסר איזון בנשמות כרגע, אם אנחנו סובלים פה בגוף, בבהמה הזאת?
נגיד שכן.
למה נגיד ש?
כי זה הרבה יותר מורכב. אני לא רוצה שתתחילי גם כן לעשות מזה כל מיני כן, אפרוקסימציות, שזה בגלל זה וזה בגלל זה. כואבת ליד, זה חסר לכוח החסד, ואולי
ימין,
כן, ורגל זה גם כן, ואז לא לעשות מזה בדיוק מיד ההשלכות האלו. אבל ודאי שכל מה שקורה בעולם שלנו זה קלקולים הרוחניים שמשתלשלים ובאים לגשמיות. זה נכון. ולתקן לכן בעולם שלנו בלתי אפשרי שום דבר, אלא אם נתקן את זה ברמת הנשמות, אז כאן נתקן. ואם לא, לא. כמה שאנחנו רואים, כמה שאנחנו רוצים לעשות בעולם שלנו טוב, זה יוצא הפוך. מפני שברמה שלנו אנחנו לא יכולים לתקן כלום, העולם שלנו זה עולם של תוצאות. והכוחות שפועלים, מפעילים אותו, הם כולם יורדים מלמעלה חד סטרית בלבד. בסדר? גברת פעם ראשונה? לא? נו, בבקשה.
אתה דיברת על השפעה. אני אגיד לך את האמת, אני לא יודעת מה זה השפעה.
אני מאמין לך.
עכשיו, גם אני מבינה, גם אני מבינה לאט לאט תוך כדי הלימוד והקשבה, שרק אחרי שאני יתוקן, כי גם לתקן אני לא יודעת, רק אחרי שכל התקלים שלי יתוקנו, רק אז אולי אני אבין בכלל מה זה השפעה.
נכון מאוד.
לפני זה אין לי מושג מה זה.
יושבים לפניי אנשים חודשים עד שהם מתחילים להבין על מה אני מדבר. אני קורא ספרים האלה 35 שנה, וכל יום אני מתחיל, אני יותר ויותר מבין מה שקראתי לפני 30 שנה ו-10 שנים ו-5 שנים. כך. למה? כי שוב, התקדמות בחוכמת הקבלה זה לא שאת תביני, אני יכול לתת לך עכשיו ההגדרות על כל מילה, זה לא יועיל כלום. אנחנו פשוט צריכים לשמוע. למה אנחנו פתחנו ערוץ הטלוויזיה? אנחנו צריכים לשמוע. פשוט מאוד. מדליקים ושומעים. בלה 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 בלה. מדבר שם לייטמן. כן, וחוץ מזה לידו עוד כל מיני אנשים. והוא מדבר עם אחרים. ושם תלמידים, כל מיני שרים. אנחנו בזה נותנים אפשרות לכל אחד לשים את עצמו תחת השפעה מלמעלה. המאור המחזיר למוטף. במידה שהאור הזה השפיע על האדם, יהיו שינויים פנימיים, אנחנו נתחיל להבין על מה מדובר. לא בשכל, לא החכם לומד. זה רק על ידי הכוח הזה שלאט לאט, הוא לא לאט, הוא כל הזמן נכנס בנו, אם אנחנו נמצאים ליד הספר, ליד המסך, טלוויזיה, אם אנחנו שומעים, אם אנחנו נכללים עם החומר הזה, זה כל הזמן עובד עלינו. אנחנו כאילו נמצאים תחת הטוש הזה. כל הזמן המים האלה הם יורדים עלינו. וכך אנחנו צריכים רק בסבלנות לחכות, לתת לזמן לעבוד, לתת לאור לעבוד. וזה לוקח חודשים, חודשים, חודשים. אבל תתחילו להרגיש שפתאום יש שינויים, יותר הבנה, יותר ספקות, יותר הרגשה. יהיו שינויים. אבל עד שמגיעים לפתיחה, זה לוקח הרבה זמן.
יש שינויים, זה לא שאין שינויים. היום תפיסת המציאות, ברגע שלומדים תקופה מאוד ארוכה, כמו שאני מרגישה, אז תפיסת המציאות באמת משתנה, ואז אתה באמת מגלה עד כמה רע בחוץ, ואתה גם מבין גם למה רע. אבל השפעה, כמו שאני תפסתי אותה, זה אני אמורה להשפיע. זה חוסר אונים, אתה לא יכול להשפיע.
אז בוא נראה מה שבעל הסולם כותב על זה. והנה
כל היורד, אנחנו נמצאים בעמוד 29 בספר קבלה
למתהיל.
עמוד 29 בספר קבלה למתהיל, בתוך מאמר לסיום הזור, או כמו שאמרתי קודם, בכתבי בעל הסולם, עמוד 471. והנה כל היורד, לעומקם של הדברים, בוודאי התפלא. איך אפשר לאדם שיבוא להשוואת הצורה הגמורה?
היינו להשפעה.
שכל מעשיו יהיו להשפיע לזולתו. בשעה שכל הווייתו של האדם אינה אלא לקבל לעצמו.
אנחנו רואים ששאלה ממש במקום. כי באמת כל אחד שמתקדם, האמת שאדם ברחוב, לפני שהוא לומד, הוא חושב שאין בעיה, מה, אני לא נותן, לא, אני מקבל מה שאני צריך גם לא נותן, אני רע כל כך, אני אוהב את הזולת, כמו כולם. לא מבינים אנשים שהטבע שלנו הוא כולו כולו מכוון לכיוון אחד, ואנחנו לא מסוגלים מזה לצאת, לא מסוגלים. צריכים הרבה חודשים והשפעת המאור המחזיר למוטף, לפני שאדם מבין שהוא כולו נמצא בתוך האגו שלו בצורה טוטלית ממש. וזה לא חשוב, דתיים, חילונים, מפותחים יותר, פחות, חכמים, טיפשים, לא חשוב לגמרי. זה חשוב רק מכמות האור שהשפיע על האדם, ואז לעומת ההשפעה הזאת של האור הוא מתחיל להפקין את עצמו. זה ממש נמדד רק כלפי מימד יותר עליון, ולא בחוכמה שלנו ולא באיזושהי הצטיינות החושים שלו או מידות שלו שבעולם הזה. לגמרי לזה אין שום קשר. אז כבר יש לך הבחנה מאוד טובה.
ומצד טבע בריאתו אינו מסוגל לעשות אפילו מעשה קטן לטובת זולתו, אלא בשעה שמשפיע לזולתו הוא מוכרח לצפות שבסופו ישיג על ידי זה תמורה המשתלמת יפה. ואם אפילו מסופק בתמורה, כבר ימנע את עצמו מלעשות המעשה.
זה הטבע שלנו, כן? להרוויח כמה שאפשר יותר. שתמיד זה יהיה משתלם. שאני מוכן לתת, אבל שאני אקבל בכמה יותר, שאני בודק תמיד כמה אני משלם וכמה אני מקבל. זה הטבע שלנו. אחרת גוף שלנו לא זז. זה לאו דווקא כסף, זה פשוט האנרגיה לתנועה שאני מעביר ממקום למקום את עצמי. אני חייב לעשות חשבון כמה קלוריות אני מבזבז וכמה תענוגים תמורת זה אני מקבל. שווה לי או לא? וגוף שלי עושה את הפעולות האלה בצורה אוטומטית. אם אין לו מספיק מטרה, אז הוא לא יכול לזז את עצמו. מה נקרא הייאוש? זה פשוט אני לא מרגיש שאני מרוויח באיזה תנועה, ואני לא יכול להזיז את עצמי גם בפנימיות לחשוב וגם בחיצוניות, בתנועה חיצונית גופנית לעשות משהו. אני לא מרגיש שכדאי לי את זה לעשות, לא מרגיש רווח מהחיות, מהחיים, מהתנועות וכן הלאה. זה מה שקורה עכשיו בעולם שלנו, מחלה הנפוצה ביותר, דיפרסיה. כי אנשים מרגישים שאין בשביל מה להסתובב. כי כל התענוגים שמרוויחים על זה לא מכסים את האנרגיה, את המרץ, את הדברים האלה. כמה שנה אדם נעשה יותר אגואיסט, יותר גדול באגו שלו, הוא צריך יותר מוטיבציה. בשביל מה אני אעשה משהו? הוא דורש יותר תשלום. וכך אנחנו באמת מתקדמים להתפתחות יפה, טובה, להכרת הרע, שאנחנו כולנו רק רצון ליהנות.
ואיך אפשר שכל מעשיו יהיו רק להשפיע לאחרים ולא כלום לצרכי עצמו? אכן אני מודה שהוא דבר קשה מאוד, ואין בכוחו של אדם לשנות טבע בריאתו שהוא רק לקבל לעצמו, ואין צריך לומר שיכול להפוך טבעו מקצה אל קצה, דהיינו שלא לקבל כלום לעצמו אלא כל מעשיו יהיו להשפיע.
זה נקרא טבע הבורא. אבל בורא זה הטבע, זה טבע המשפיע נותן. זה כמו יש איזה מקור אנרגיה שהוא פולט, הוא נותן. אנחנו כולנו בנויים בצורה הפוכה, לקבל ממנו. הטבע שלנו זה רק לספוג, לקבל. כמה שאני יותר סופג, אני מרגיש בזה יותר חיים, יותר חיות, יותר תענוג, יותר מילוי. עכשיו, מחייבים אותנו שאני אהפוך את עצמי, שיהיה כמוהו. זה לגמרי לגמרי נגד החומר שלי, איך שאני בנוי, איך שאני מבין, איך שאני מתוכנת בפנים. אני לא מסוגל, אין לי שום התחלה לזה. אני אפילו, כמו באמת היו כאן שאלות, שזה אי אפשר לתאר מה זה נקרא להשפיע. כי אנחנו מתארים את ההשפעה בצורה כזאת, אני אתן לו משהו על מנת להרוויח. אני אשחק איתו ככה על מנת לנצל אותו. תמיד אנחנו עושים חשבונות כאלו. כי אם אני אקבל ממנו פחות ממה שאני נותן, זה בכסף, ביחס, לא חשוב במה. אני לא מסוגל לתת. כי אני מכונה שפועלת רק אם היא מקבלת. אז לתת 50 ולקבל 100, בסדר. לתת 80 ולקבל 100, בסדר. אבל לתת 100 ולקבל 50 אני לא יכול. אם קורה לי כך שאני מפסיד, זה נקרא, אז אני מצטער ואוכל את עצמי. אבל מראש, כן, זה כך, כי אנחנו בנויים כך. אבל מראש לעשות דבר כזה אני לא מסוגל. אני חייב להמציא לעצמי איזשהו רווח אחר. אני נותן לו. לא מקבל ממנו כלום בחזרה, אבל יש לי גאווה עצמית, אני מקבל מילוי, או שמכבדים אותי, או שעוד משהו. אני חייב בכל זאת לקבל איזה סוג מילוי. אם אנחנו נבדוק את עצמנו, אנחנו חייבים את זה לעשות. בלי זה אין לי אפשרות לתת. אי אפשר. זה הטבע פשוט. כך עובד. עכשיו, דורשים מאיתנו בצורה כזאת, רק הפוך. תן ללא שום חשבון שזה יקרה לך ויהיה לך בסוף, בחזרה, משהו אי פעם. הדבר שנחתך ממני, ושאני לא נמצא בטבע הזה, ואני לא יכול לתאר את המכונה כזאת. זה מין, מאיפה הוא ייקח מרץ, מאיפה הוא, איך? ודורשים שאני אעשה את זה באהבה, ובחשבון, בהכרה מלאה, מה שאני עושה, ואני רק נותן. אז אני בשביל זה צריך לקבל ממש איזשהו מצבר גדול שיהיה לי כחומר דלק. איך מקבלים לזה רצון, כוח, מרץ, הבנה, איך לבצע דברים, איך להיות כמו בורא? מה אנחנו מרוויחים מזה שאנחנו מגיעים לאותו מעמד? הרי חייבת להיות משהו, לא סתם לשם זה שאנחנו נהיה כמו כאלו. איך אני אחייב את עצמי להרגיש, להבין שזה רווח גדול ביותר. ככה לתת ללא שום חזרה. מה יהיה לי מזה? תן לי איזה שכר. אז אני אוכל לעשות. אבל אומרים, אם יתנו לך שכר, אם יגלו לך עכשיו שכר, מה שאתה מקבל ברוחניות, אז אתה תרוץ אחרי זה באותה צורה כמו בגשמיות. ואתה לא תעלה להידמות לבורא, אתה תהיה פשוט כמו הביזנסמן בעולם הזה, שמוכן לתת רק להרוויח. אז איך בכל זאת עושים? בבקשה.
אבל לפיכך, נתן לנו השם יתברך תורה ומצוות, שנצטוונו לעשותן רק על מנת להשפיע הנחת רוח להקדוש ברוך הוא. ולולא העסק בתורה ובמצוות לשמה, דהיינו לעשות בהם נחת רוח ליוצרו, ולא לתועלת עצמו, אין שום תהבולה שבעולם מועילה לנו להפוך טבענו.
נו, זה דיברנו, שאם אנחנו קודם כל נמצאים בעולם שלנו בייאוש, כן? בייאוש מצד אחד, ומצד שני אנחנו באים לנקודה שבלב שאנחנו מתחילים לרצות לעלות על ידה לאיזשהו מימד עליון, שואלים בשביל מה ולמה חיים, אז אנחנו נכנסים למה שאומרת לנו חוכמת הקבלה בתורה ומצוות, לא להתבלבן בין תורה ומצוות מה שאנחנו מרגישים, מה שאנחנו יודעים מהחיים שלנו, אלה רצונות, תרייג הרצונות שלנו, המטופלים על ידי תרייג האורות, כן? תרייג, יש לנו כאן? תרייג האורות, שתרייג האורות האלה הם משפיעים על התרייג הרצונות שלנו, הם מתקנים אותם על מנת להשפיע. זה נקרא לעשות תרייג מצוות. איך אפשר זאת לעשות? אך ורק על ידי לימוד חוכמת הקבלה. למה? אנחנו כבר למדנו אתכם שרק בזמן הלימוד הזה מושפע על האדם המאור מחזיר למותיו. ולכן אנחנו, מכאן אנחנו מבינים כל החוק הזה פשוט של התיקון שלנו, של העלייה שלנו לרוחניות, בראתי יצרה, זה האגו שלנו, תריאק הרצונות האלה, האגו, יצרה רע, בראתי תורה תבלין, סך הכל האורות האלו, מה זה תבלין? שמתקנים אותי, כי מהאור שבא מחזירו למותר, מתקן את הרע הזה לטוב. ואני מגיע אז לתיקון למצב הטוב. בקשר לתפיסת המציאות, מה שדיברנו קודם, גם זה משתנה. כי אנחנו אז מתחילים להרגיש מיד שבמקום נקודה, הנקודה הזאת מתחילה להתפתח, לפתוח את עצמה, כמו מטיפת זרע מתחיל להתפתח חובר. אין? משהו כבר יש לו איזשהו נפח, יש לו איזשהו חיות, חליפת החומרים, משהו שעובר דרכו, שמשהו קורה שם בפנים. אין? בדם, זאת אומרת מינרלים, חמצן, הוא מתחיל להתפתח ואז לוקחים ממנו כל הפסולת, אין? כל המעגל הזה מתחיל לעבוד עליו, כן? עם הנקודה שבלב, עם העובר שלנו הרוחני, מיד אנחנו מתחילים להרגיש את עצמנו ששייכים לא לגוף, למימד יותר עליון, שאנחנו באמת היצורים נצחיים, שייכים למימד האדם, אדם זה נקרא דומה לבורא, שהתחלנו בזה לדמות לו אפילו במקצת, כן, בגימיל ימי קליטה מה שנקרא, זאת אומרת רק נדבקנו עליו כטיפה, כבר אנחנו מתחילים להרגיש שאנחנו שייכים למשהו גבוה, נצחי, שלם, וגוף שלנו חי, מת, זה לא חשוב. כבר החיים שלנו אנחנו מתחילים לספור לפי הדרגה הזאת העליונה. כי ההיא מדקה, היא כבר בולעת את המדרגת העולם הזה, כאילו לא נחשבת לכלום. לכן בתפיסת המציאות אנחנו כבר עוברים לתפיסת המציאות יותר גבוהה. ואז אדם כבר מקבל יחס אחר לגמרי לכל מה שקורה לו כאן בחיים. בבקשה.
אני חושב אולי לפני שנמשיך, כי פה מתחלף קצת העניין, אולי נראה אם יש שאלות עד כאן.
כן, בבקשה.
אם אפשר את המיקרופון.
בבקשה. ניתן לגברים קצת, אחרת זה...
המעבר הזה מקצה לקצה, מתכונת הקבלה להשפעה, זה נראה לי שבהרבה מושגים שמשתמשים בהם אנחנו תופסים אותם ברמה אחת, כשלמעשה המשמעות שלהם היא ברמה אחרת שקשה לנו בעצם להבין מהי. עכשיו בהקשר הזה יש הרי ארבע שלבים בין הקבלה להשפעה, כן? לקבל על מנת לקבל,
כן.
להשפיע על מנת לקבל. אז בלהשפיע על מנת לקבל, פעם אתה נתת דוגמה שאתה אמרת שגם פוליטיקאי או בן אדם בוגר...
כל אחד מאיתנו כך
כן,
עושה.
כן,
כן. להשפיע על מנת לקבל זה נקרא שאני משפיע לך, אומר לך, תודה, בוקר טוב, אולי אתה צריך משהו. אין? זאת אומרת, אני נותן לך כל מיני תשלומים, בוא נגיד כך, בכל מיני צורות, כדי להרוויח ממך. נגיד, אני בעל מסעדה, אתה בא אליי. אז אני משפיע, אני נותן לך. אני לא... בתקווה לקבל. כל דבר שאנחנו עושים בחיים, זה עם זה, זה עם זה, אם היינו רואים בצורה פסיכולוגית אמיתית איך אנחנו מתייחסים זה לזה, זה הכל משפיע על מנת לקבל. רק לקבל זה או שזה גנב, או שזה נגיד פושע, כן, איזה, או תינוק, ילד. או תינוק, כן. שאצלם זה לא מובן בתינוקות, איך זה... אבל אדם הרגיל, תמיד אצלו חשבון. איך אני אוכל לתת כדי לקבל. זאת אומרת, או איך אני מקבל, באין ברירה, אז אני אתן. לא חשוב איך להגיד את המשפט הזה. אבל תמיד אצלו כך.
לעומת זאת, בהקשרים אחרים, אתה אמרת שבעצם להשפיע על מנת לקבל, זה כבר משהו, זה שלב אחד לפני מחסום. זאת אומרת, יש את העולם הזה, ואז יש מישהו שכבר התעורר אצלו התשוקה לרוחניות, ואז הוא מתחיל לעבור שלבים, קודם כל לקבל על מנת לקבל, אז להשפיע על מנת לקבל, ואז יש את המחסום.
לא, לא. גם לקבל על מנת לקבל, כמו שלתינוקות ולפושים, ולהשפיע על מנת לקבל, כמו שלכל אדם הרגיל, לכל אדם ואדם. זה הכל האגו, ואין התקדמות זה על זה. אולי אנחנו יכולים להגיד שכן, אבל זה בעניין של ההכרת הרע. שאנשים מבינים שכל ההשפעה שלהם היא גם כן קבלה. כל מה שאנחנו עושים במסגרת האנושית שלנו, בחוקים, ביחסים בינינו, בפוליטיקה, בסוציולוגיה, במה שלא תגיד, איך שאנחנו רוצים לשנות את חוקי מדינה, בכלכלה, בתרבות, בחינוך, בקשר בינינו, במה שאתה רוצה. זה סך הכל איך אנחנו נהיה בקשרים להשפיע על מנת לקבל. כמה שכל אחד חייב לתת לשני, ויקבל משני לפי ההסכמה ההדדית. זה הכל. אני נכנס לחנות, הוא אומר לי כך זה וזה עולה, אני קונה או לא קונה, מתחיל להתווכח עמו, באיזושהי צורה אנחנו נגיד גומרים, חותכים באיזושהי צורה, אז הוא מסתפק במה שאני נותן, אני מסתפק במה שאני מקבל ומה שהוא נותן, וזהו. וכך זה כל היחסים שלנו האנושיים. ויש בזה רק מטרה לקבל. זהו. זאת אומרת, אפילו שהפעולה שלי להשפיע, התוכן שלה היא קבלה. ולכן זה לא יותר גבוה מלקבל, על מנת לקבל, רק זה האגו שלנו יותר גבוה ובצורה האנושית כך עובד. שאנחנו מבינים שאני לא יכול סתם לקבל מעט לקבל מכולם. אני חייב, אחרת מה, יתנו לי מכות, לא ירשו לי. זה אני לא תינוק. אז זה לא יותר קרוב לתיקון. לא לחשוב שזה יותר קרוב לתיקון.
אבל זאת אומרת, זה כל זה בתוך העולם הזה.
כן.
אבל גם בסרטוטים שלך, אז גם בן אדם שמתחיל דרך, אז הוא עובר את השלבים האלה, זאת אומרת, איכשהו שהוא...
אתה מדבר עכשיו על ההכרה, על הלימוד, איך אנחנו לומדים כניסה לרוחניות. בכניסה לרוחניות אנחנו עוברים הרבה שלבים בהבנת האדם. מי אני, מה אני, אף פעם לא למדתי פסיכולוגיה, אף פעם לא חשבתי שאני אצטרך אותה. כאן שאני לומד את הטבע האדם על עצמי, איך אני משתנה. אני לומד על עצמי, מי אני, מה אני, איך אני עובד, איך אני חושב, איך אני מתייחס לאחרים, איך הם עליי, ואז מאליו אני נעשה כאילו פסיכולוג. אז במובן הזה אנחנו מדברים שאנחנו מודעים לזה שאנחנו קודם היינו מתפתחים לקבל על מנת לקבל, ואחר כך להשפיע על מנת לקבל. אז אנחנו מודעים לזה, אבל כולנו נמצאים בזה בעצם בעולם הזה, להבין או לא להבין. עוד בבקשה.
יש לי קודם כל שאלה מקדימה לשאלה. אנשים שעוברים את המחסום יודעים את זה?
גם לפני זה יודעים את זה, איפה שפחות או יותר נמצאים, ודאי.
יודעים איפה הם נמצאים. הרצונות שנמצאים, אם כך הרצונות שנמצאים מתחת לתרייג הרצונות, מה הן? איזה רצונות אני חשה עכשיו?
היום את חשה רצונות, כמו שאמרתי, אוכל, מין, משפחה, זה רצונות טבעיים בגוף הבריא, הנורמלי, שנמשך לזה, ואחר כך כסף, כבוד, שליטה, מושכלות. זה רצונות אנושיים. סך הכל אלו מכלול, כל התשוקות שלנו אפשר בסך הכל להכניס אותם לשישה האלו.
אותם אני אמורה לתקן?
לא.
לא.
לגמרי לא. כשאנחנו מדברים על הרוחניות, אדם לא צריך לתקן את התשוקות האלו גשמיות. הוא צריך לחשוב על להידמות לבורא. הוא צריך לחשוב איך לפתוח את עצמו ולהידמות לו. זאת אומרת, יש לי השתוקקות להגיע לרוחניות, הנקודה הזאת אני צריך לפתח. היא לא שייכת לבהמה שלי. בהמה שלי, עם התכונות שלה, נשארת כאן.
כלומר שאני משתדלת או אמורה להשתדל רק לפתח השתוקקות בלי לנסות בשום דבר לתקן את עצמי איך שאני עכשיו.
בעולם הזה.
כן.
כן. ואת לא תוכלי גם כן לתקן את עצמך. אנחנו מדברים על המאור המחזיר למוטף. מה תתחיל לעשות? אוכל מין משפחה, תתחיל להגביל את עצמך בדיאטות, בכל מיני דברים, תתחילי במקום בית לחיות איזה בחבית בחצר, משהו, כן, או עוד כל מיני, זה הכל לא שייך, זה ההפך מקבלה. כל השיטות האחרות באמת כך הם, כך הם פונות לאדם, שהוא צריך להגביל, הוא צריך להקטין את האגו שלו, את הרצון לקבל שלו. החוכמת הקבלה אומרת אחרת, כל הגדול מחברו יצור גדול ממנו. כמה שנתפתח, האגו שלנו יגדל יותר. ולא אכפת לי איזה צורה יש לי באגו שלי, ובאיזה מימדים הוא גודל. והוא גודל בצורה שאני לפעמים רק מרגיש לפעמים, וכבר אני ממש מקבל חום. כן? אבל לא חשוב, אומרים, המאור המחזיר למוטב. זאת אומרת, אין שום לך רשות לנגוע בטבע שלך. אסור לך לעשות את זה. וגם כן בעל הסולם אומר, גם כן כלפי האחרים, אסור לך להגיד משהו לאחרים, שיעשו כך או אחרת. כלום. האדם רק צריך לדאוג לדבר אחד. יש לפני מקור שמסביר לי מה זה רוחניות, על ידי זה שאני שומע, רואה, ממקור הזה יורד עליי איזה כוח רוחני. הוא ישנה אותי. בלבד, אין יותר בעולם שלנו נמצאים. בעולם שלנו בכלל הם נמצאים. אז הקשר הזה עם רוחניות, זה על ידי הספר הקדוש. נקודה. נו, בימינו זה רק חוץ מספר, גם כן שיעורים, הרצאות, קליפים למיניהם, אבל בקיצור, אותה מידה שהיא מדברת על עולם הרוחני. רק זה. אין חוץ מזה. מה שהוא אומר, זה על ידי תורה ומצוות, מה שנקרא. בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. ותורה זה לא שייך לעולם הזה. זה אורות שמגיעים ומטפלים בטבע שלנו. וגם כן הם מטפלים בטבע שלנו, הם כולם, כל האורות האלה, פועלים על הנקודה הזאת. ממש על הנקודה. הם לא פועלים על הבהמה שבי. יש לי כאן חוץ מזה הבהמה שלי. כן, בהמה, אני מתכוון שלפי דרגת הגוף שלי אני חי. הגוף שלי הוא חי, הוא לא מדבר. המודעות שלי זה מדבר.
הבהמה שלי זה האופי של האישיות, נכון?
כן,
הבהמה.
כל הדברים האלה. זה לא משתנה. זה לא משתנה. זה נשאר באדם ומתפתחת רק הנקודה. אחר כך כי ההקרנה מזה, כי ההשלכה מזה, גם כן ישנם ודאי השינויים קטנים מאוד באופי שלו הגשמי, בכל מיני היחסים שלו הגשמיים, כי זה מצד הטבע, זה פשוט זה חרות בתוכנו. נולדנו עם כל הנטיות האלה ותכונות האלה. אז מה שכן אנחנו מטפלים, אנחנו מפתחים כלי חדש שנקרא נשמה. ואז אדם לא שם לב בכלל על כל התכונות, נטיות, ההרגלים שלו גשמיים. ועל הסולם אומר עוד יותר מזה, תגיעו לגמר התיקון, להשתוות הצורה עם הבורא, אתם יכולים להישאר כמו שאתם בצורה גשמית, אפילו בתוך דתות ואמונות ומה לא. זה לא משפיע. אתה תסתכל על זה כמו על התרבות, כמו על החינוך, כמו על איזה מסגרת החיים שלך. עד כדי כך, הרוחניות שאנחנו מפתחים לא שייכת לגמרי לסדרי העולם הזה. איך שתשתנה, תשתנה. ולכן אנחנו צריכים לדאוג רק לדבר אחד. יש לי כמה שעות פנויות, אני חייב לשים את עצמי תחת השפעת המאור הזה. זהו. כמה שיותר. ובאינטנסיביות שלו, בכוח שלו, לפי הכמות ולפי האיכות, בזה רק יש לי תקווה להתקדם ולהרגיש שינויים. נו, אורן, אולי אתה תבחור, אני לא...
אני... אוקיי, אז
שלא יגידו עליי שאני ככה
שאתה עושה פרוטקציה
מעדיף, זה אלו על אלו.
כן, איפה המיקרופון? אצל טל? טל, הייתה לך שאלה? תשאלי ואחרי
הוא גם כן מכיר הכהן לכל אחד
כל פעם אני רציתי לשאול לגבי אמצעים לתיקון, מה התפקיד של הפצה בהתפתחות שלנו?
שאלה טובה, יפה, ואלו יהיה לזה מקום. מפני שאנחנו מדברים על ההשפעה, הנשמה הזאת הכללית שבורא ברא, היא התחלקה להרבה מאוד נשמות, שאנחנו בהשפעה הדדית, נוכל לעשות תרגילים בלהשפיע לבורא. אם אני משפיע לאחרים, מה אני משפיע? רק התקדמות רוחנית. שום דבר חוץ מזה זה לא עוזר. אנחנו רואים, אנחנו יכולים להכיל את כולנו, אחד את השני בלחם וכל מיני דברים, העולם לא ישתנה. לרעה ישתנה, לטובה, אף פעם. כי העולם שלנו מיועד שאנחנו פשוט נעלה ממנו ומעלה. הוא לא מיועד שאנחנו כאן בחיים האלו נעשה איזשהו מין חיים טובים. לא יצא לנו אף פעם. הוא מיועד כדי ללחוץ עלינו ולחייב אותנו לצאת ממנו. לעלות. ולכן מה שאנחנו יכולים לעשות אחד כלפי השני טוב זה רק השפעה. ובמידה שאני משתדל לעשות השפעה על האחרים, בזה אני בעצם מבטא את הרצון להשפיע שלי.
אז בהפצה אנחנו מתאמנים בהשפעה?
כן.
ואיך אדם בוחר במה להצטרף להפצה?
לא, זה לפי התכונות אישיות כבר, זה לפי ה...
כן, לפי תכונות אישיות?
כן.
זה משנה, זאת אומרת, לבחור משהו
שבו... כל אחד לפי מה למה שהוא מסוגל.
כי הרבה פעמים אנשים בוחרים הפצה, ואז מגלים שאותו רצון לקבל שלהם לא מקבל שם מילוי, אז מה, בכוח הוא יעשה את זה?
הוא חייב את זה בכל זאת לעשות, תלוי למה שהוא מתאים. אבל חייב להיות בזה. בעל הסולם כותב את זה בהרבה מקומות. שהתפתחות חוכמת הקבלה, או התפשטות חוכמת הקבלה בכל העולם, זה נקרא שופר המשיח. זאת אומרת, הפצת חוכמת הקבלה בכל העולם, זה נקרא שופר המשיח. ומשיח זה הכוח המושך אותנו למעלה. חוץ מזה, אם אנחנו הגענו במאה שלנו, בעידן שלנו, שאנחנו כולנו קשורים זה לזה, האגו שלנו קשור, אנחנו נמצאים במשבר הזה, הגלובלי, במצב כזה שכולנו תלויים זה בזה, במצב האינטגרלי. אז בלי לעזור אחד לשני וכולנו יחד שנתעלה, אנחנו, כל אחד ואחד לא מסוגל את זה לעשות לבד. אני זקוק לתמיכת החברה. אני זקוק להרבה אנשים שיעזרו לי גם כן, שישפיעו לי וכן הלאה. אתם רואים שאיך היינו יכולים להגיע להרבה אנשים אם לא היינו יכולים על ידם בעזרתם גם כן להפעיל טלוויזיה, אינטרנט וכן הלאה, ספרים, הכל. זאת אומרת, ההפצה היא בעצם ביטוי שלי לעלות למעלה. ממש זה אותו דבר. ולכן אדם שמשקיע בזה הוא... על ידי זה הוא מזמין האור המחזיר למוטב בצורה הטובה ביותר. חוץ מזה שבזה הוא ממש מתעסק עם החומר, הוא ממשיך פעולת הבורא בעולם שלנו. זה דבר היה. אני אומר הכרחי.
לפני השאלה הבאה אני רוצה להוסיף פה משפט מבעל הסולם, שהוא באמת כותב על הדור המיוחד שלנו, זה מתוך הקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות, סעיף ה', אך ורק בהתפשטות חוכמת הקבלה ברוב עם נזכה לגאולה השלמה, וכיוון שכן, הרי אנו מחויבים לקבוע מדרשות ולהבר ספרים כדי למהר תפוצת החוכמה במרחבי האומה.
מקובלים כותבים על זה במשך כל ההיסטוריה.
עוד שאלות. אולי נלך לסוף. שם בסוף, כן.
טוב, אני רוצה לחזק את לגבי הבהמה שבאדם, כתוב בחמישה חומשי תורה, ומותר האדם מן הבהמה עין. עין זה ראשי תיבות אמירה, ידיעה ונתינה. זה עדיין לפני ההתפתחות הרוחנית של האדם. תודה.
עוד שאלות.
גם לך.
כאן, פה באמצע אם אפשר. תודה.
ערב טוב. אני רציתי לשאול, האם תקופה של העיבור היא לפני המחסום, וזה ברור לי, והאם זו תקופה של תקופת ההכנה, תקופת האסתר, והלידה היא למעשה מעבר המחסום ותחילת התיקון?
כן, כך אפשר להגיד, אמנם כן, אפשר כך להגיד.
זאת אומרת, העיבור זה כניסה לרוחניות למעשה. זאת אומרת, זה לאחר התעוררות הנקודה שבו...
לידה זה נקרא... לידה זה נקרא... שחרור מרצון לקבל, יציאה לדרגת הבינה, זה נקרא לידה.
נתקדם קצת?
כן, אני חושב.
אוקיי. אז אנחנו ממשיכים בעמוד 30, נתחיל מהפסקה השנייה. ומה הם מעלותיו של אותו האדם שזכה לדבקות השם יתברך? הן...
בשביל מה כדאי לנו את זה?
הן אינן מפורשות בשום מקום אלא ברמזים דקים. אבל כדי לבאר הדברים שבמאמרי, אני מוכרח לגלות קצת, לפי מידת ההכרח. ואסביר הדברים בדרך משל.
זה שאלה, למה הוא עושה כך? הוא אומר, מעלות של אותו אדם שזכה להידמות לבורא. למה אני לא צריך לדעת את זה? לאיזה מעלות, לאיזה דברים הטובים, לאיזה מידות יפות, חזקות, חדשות אני צריך להגיע? הוא אומר, רק רמזים דקים ישנם וזהו. אז אנחנו צריכים להבין, ברוחניות יש חוק. אסור, שווה, אי אפשר. אין דבר אסור. אין דבר כזה שאסור משהו לעשות ברוחניות. ברוחניות, אם אתה מסוגל, תעשה. אלה בעיה שאתה לא מסוגל. אין לך כוחות. זה לא כמו שבעולם שלנו, שמה שבא לי, מה שנמצא לפני, אני כאילו מסוגל הכל לעשות, ואז אני מקלקל, ומה לא. ברוחניות לא. ברוחניות תמיד, כמה שיש לי כוח, הכוח שיש לי הוא תמיד לפי מידת התיקון. כמה שאני חושב נכון, כמה אני יכול לעשות נכון, לפי זה נותנים לי כוחות. זהו. אם היה כך בעולם שלנו, כמה שהיה טוב, אה? לא. אני היום עם מצב רוח טוב, עם יחס טוב לאחרים, קצת יותר בכוח. מחר אני רוצה להזיק למישהו, מיד אני מרגיש לא יכול לזוז. ברוחניות זה כך. לכן, אסור, אין דבר כזה ברוחניות. איפה שכתוב אסור, זה אי אפשר. לא. לכן, אם הוא אומר ש... לא מסבירים לאדם מה זה נקרא להיות בדרגה רוחנית כמו הבורא, בדבקות שם, איזה מידות, מה הוא מרגיש, באיזה צורה, מה הוא בעצמו, איך השתנה, אי אפשר להסביר. אי אפשר להסביר. לכן הם אומרים את זה ברמזים דקים. צריכים להבין למה חוכמת הקבלה היא בכלל סוד. למה זוהר, למה בכלל אנחנו מדברים כאן על סודות? זה סוד מפני שאנחנו לא מסוגלים לבטא מה זה נקרא רוחניות. לכן זה נקרא סוד. מסביר לנו על זה הגר"א, גאון מווילנה. הוא אומר, כולם חושבים שלומדים תורה פרדס, פשט, רמז, דרוש סוד. הוא אומר, זה לא נכון. מתחילים אותה בסוד. הפוך. כן? אתם יודעים, פרדס. פשט, רמז, דרוש סוד. אז הוא אומר, אנשים חושבים שאנחנו ככה, בצורה כזאת מתחילים. מפשט. פשט זה נקרא, קוראים ומבינים סיפור פשוט. הוא אומר, זה לא כך. האמת, מי שלומד תורה, הוא לומד בצורה הפוכה. הוא מתחיל מסוד. שכל התורה סוד, הוא קורא, מה הוא מבין שם? הוא מתאר לעצמו שזה קורה בעולם הגשמי משהו, זה הכל שקר. כל התורה סוד. ואחר כך דרכה הוא נכנס לדרוש, ואחר כך לרמז, ואחר כך רק הוא מגיע לפשט. מה זה פשט? הכל פשוט, הכל מובן. לכן, אם אנחנו אומרים שהם לא מסוגלים, הם לא רוצים, כאילו, להסביר לנו משהו, לא מסוגלים. אין מילים להסביר לאדם שנמצא בדרגה בעולם שלנו, להסביר משהו על עולם הרוחני. כי אין לנו שום דוגמאות. לא דמיון ולא כלום. לכן הוא אומר, רק רמזים דקים הם יכולים להביא, זה הם מבינים. מביאים. אז מה הם אומרים?
הגוף עם איבריו אחד הם. וכללות הגוף מחליף מחשבות והרגשים על כל איבר פרטי שלו. למשל, אם כללות הגוף חושב שאיבר אחד ממנו ישמשו ויענג אותו, מיד אותו האיבר יודע מחשבתו וממציא לו התענוג שחושב. וכן, אם איזה איבר חושב ומרגיש שצר לו המקום שהוא נמצא בו, מיד יודע כללות הגוף מחשבתו והרגשתו, ומעבירו למקום הנוח לו. אמנם, אם קרה, ואיזה איבר נחתך מן הגוף, אז הם נעשים לשתי רשויות נפרדות. בכללות הגוף כבר אינו יודע צרכיו של אותו האיבר הנפרד, והאיבר אינו יודע עוד מחשבותיו של הגוף, שיוכל לשמש אותו ולהועילו. ואם יבוא הרופא ויחבר את האיבר לגוף כמקודם לכן, הנה חוזר האיבר לדעת מחשבותיו וצרכיו של כללות הגוף, וכללות הגוף חוזר לדעת צרכיו של האיבר. לפי המשל הזה, יש להבין גם כן מעלת האדם שזכה להידבק בהשם יתברך. כי כבר הוכחתי בהקדמה שלי לספר הזוהר, שהנשמה היא הערה נמשכת מעצמותו יתברך. והערה זו נפרדה מאת השם יתברך על ידי שהלבישה ברצון לקבל.
זאת אומרת, אנחנו בעצם נפרדנו על ידי זה שקיבלנו תוספת, עטיפה כזאת, האגואיסטית עלינו. ואם אנחנו נבטל אותה, אז אנחנו שוב נחבר את עצמנו לבורא. כן? זאת אומרת, נגיד, אנחנו נמצאים בתוך האור, ואני קיבלתי איזושהי עטיפה סביבי כזאת, כן? האגו שלי, ואני נמצא בפנים, ולכן אני מרגיש רק את החושך הזה שנמצא. הוא אומר את זה שזה, אתם זוכרים, קראנו על הצנון.
תולעת.
תולעת שבצנון, שהיא נמצאת בתוך הצנון הזה, כן, כאן היא נמצאת, כן, והיא מרגישה שכל החיים שלה כאלו כמו הצנון, וחושבת שזה כל העולם. אבל אם היא בוקעת את הקליפה הזאת ויוצאת החוצה ככה, אין, אז מיד מרגישה שהחיים זה, מה זה חיים? האור, השמש, האוויר, הכל, אין? אז מה שאנחנו עכשיו מרגישים ומה שאנחנו נמצאים בתוך בתוך תחום התכונות שלי, כל אחד ואחד שלו, אין? זה העולם שלי. כך אני מתאר את העולם. העולם זה מה שאני מתאר בתוך תכונות שלי. ולמה זה קרה כך? כי נחתכתי מהבורא, מסך הכל המציאות הזאת הגדולה, על ידי הסכין הזה, על ידי האגו הזה, שכאילו עטף אותי או חתך אותי משם, כן? ואז אני מרגיש רק מציאות שלי בו, ולא מתאר לעצמי בכלל שאני יכול להיות שייך למשהו אחר. זה כמו בגוף שלנו, לפעמים יש איזשהו מין, נגיד, חתיכה כזאת שהיא נמצאת בתוך בועה, וזהו, והיא לא שייכת לגוף, גוף זר. ואז כל העבודה שלנו היא איך לנטרל את האגו הזה שלנו, שהוא לא יהיה מחיצה כלפי כל העולם הזה הרוחני. וחוכמת הקבלה אומרת, לא שרק לא יהיה מחיצה, הוא נעשה מחיצה בכוונה, שאתה על ידי זה שהוא נמצא ומפריד, אתה תעשה ממנו כוח המועיל. כי אם היית בתוך הגוף הזה כאיזשהו תא אחד, נשמה פרטית, כן? פרטית, על ידי זה שיש לך עכשיו אגו סביבך, אתה יכול לשעבד אותו על מנת להשפיע, ואז אתה מרחיב את הכלי שלך לגבולות של כל העולם הרוחני הזה, לגבולות הבורא, כל אחד ואחד. זה נקרא להגיע למצב, נו, פי תרח פעמים, שתדעו מה זה, כפול תרח פעמים. ממה שהיה קודם. זה 620 פעם. פי 620 פעם. אתם תשמעו אחר כך את המספר הזה עוד הרבה פעמים. מה זאת אומרת? זאת אומרת, כל נשמה, נשמה פרטית, שהיא דווקא מרגישה את עצמה, הנמצאת בתוך הבועה שלה האגואיסטית, על ידי זה שעובדת על התיקון האגו שלה, היא מגיעה למצב שהיא שווה לבורא כולו. לא חלק, אלא לבורא כולו. זה הרווח הגדול שאנחנו מקבלים. מזה שירדנו מעולם האינסוף לעולם שלנו. כאן אנחנו היינו כלי אחד. כאן אנחנו התחלקנו, נו נגיד ל-60 ריבו נשמות, ל-600,000 חלקים, זה כך נקרא. זה לא חשוב, 7 מיליארד, 10 מיליארד, או מיליארד אחד של אנשים היו. זה לא חשוב. זה כך זה נקרא. אז על ידי זה שאנחנו חוזרים ומעלים את זה נגד האגו שלנו, אז כל אחד מהחלק הזה זוכה להיות כמו בורא, כמו כלי אחד. לכן הדבקות שלנו, חזרה שלנו, היא שאנחנו משיגים כל הנפח שנקרא הבורא. ולא סתם, כל אחד רק מתקן את עצמו קצת, ואותו חלק הקטן הוא המתוקן בלבד וזהו. לכן בירידה הזאת מהאינסוף, ובחזרה בעלייה, בכל הסיבוב הזה שאנחנו עושים, בכל הבריאה הזאת, יש דבר הכרחי ומטרה מאוד מאוד חשובה, גדולה. שכל אחד נעשה כמו בורא, ממש. כל אחד ואחד. אף אחד לא מפריע, הוא מגדיל את הכלי שלו על ידי האגו. זאת אומרת, האגו שלנו, הקליפה הזאת שנמצאת כאן, היא בעצם יש לה אכזריות, יש לה כוח, יש לה יכולת לתת לנו התנגדות, ברקס כזה, קונטרה כזאת, נגד. שאנחנו אם עובדים נגדה מתחילים לקבל כוח ונפח כמו הבורא. זה נקרא עזר כנגדו. לכן יש לנו הרבה פעולות שאנחנו מחיים את הקליפה, שאנחנו דואגים אליה, זה סיר לעזל, יש כל מיני כאלה פעולות גם כן שאנחנו קוראים על זמני בית המקדש. איך זאת אומרת, האגו שלנו, אנחנו לא הורסים אותו. חוכמת הקבלה אומרת לא. זה חוכמה איך לקבל, איך להשתמש בכוח הקבלה. כי על ידי כוח הקבלה, כוח האגו, אתה דווקא מגיע להיות כבורא. זה מאוד חשוב. זאת אומרת, אין דבר רע בעולם. צריכים רק לדעת איך להשתמש בכל דבר. יש לי כל תכונה, כל תופעה, מקום. וזה בניגוד לדתות ואמונות למיניהם, שהם אומרים לא, להרוס את האגו, לא צריכים אותו, כמה שאתה יותר בלי זה. לא, אצלנו זה ההפך. זו שיטה היחידה שאומרת, אתה חייב לדאוג כמו שאתה, ועוד יותר תהיה אגואיסט, עד רבה, אתה תהיה יותר גדול. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. ולכן יחס לחיים הוא חייב להיות מאוד מאוד פשוט. רק לשים את עצמך תחת המקור. האור המחזיר למוטב. זה הכל. שישטוף אותי, ישטוף אותי, ישטוף אותי. לשמוע, לקרוא, לראות מה שמדובר בחומת הקבלה. זהו. לא לאכול את עצמו שאני כזה וכזה, רע, טוב, לא חשוב. כלום. האור יעשה את העבודה. זה עקרונות מאוד מאוד חשובים, כי הרבה אנשים נכנסים לייאוש, למי אני, מה אני, ולא, דווקא ההפך. אף אחד לא יודע למה הוא ככה. והכל זה יצטרך. כן?
אולי כמה שאלות, יש רק עוד כמה דקות. וואה. כן. חלק יעבור לשבוע הבא. כן, פה באמצע, בבקשה.
אתה אומר שהתיקון אנחנו עושים על ידי הלימוד, ורק המאור המחזיר למוטב הוא יעשה את העבודה עבורנו. ומצד שני, אתה אומר גם הפוסל במומו פוסל, זאת אומרת, האם יש בעצם לי חלק בעבודה בזה שאני משתמשת בכל המקומות בהם אני פוסלת, שופטת, מוצאת את האגו שלי פועל ובהם יכולה לעשות איזושהי עבודה עם זה, איזו תפילה או אני לא יודעת?
לא.
לא?
לא, שום דבר. כתוב פשוט, בראתי יצירה, בראתי תורת תבלין, כי מאור שבא מחזרו למוטב. זאת אומרת, אנחנו צריכים למשוך הכוח הזה מלמעלה שיתקן אותנו. מספיק לנו כבר משך אלפי שנים להיות בטעות ולחשוב שאנחנו מקבלים על זה משהו, מרוויחים עולם הבא, או שיהיה לנו מזה איזשהו מין תועלת בעולם הזה. זה לא נכון. ואני חושב שהחיים שלנו בכלל, משך זמן האחרון במיוחד, הם כבר מראים לנו. אנחנו בעולם הזה בשום צורה לא יכולים למצוא איזה כוח חיובי, איזה כוח תיקון. העולם שלנו הוא כולו רע, הוא כולו אגואיסטי, חומר כולו לקבל. אנחנו צריכים רק כוח מלמעלה שיבוא ויעשה עליו פעולות. לא להתבלבל, חבל על הזמן, חבל על המאמצים. כבר עשינו את זה בעשרות גלגולים כל אחד. בבקשה.
עוד. כן, לידך.
שלום, ערב טוב. הנושא של השתוות הצורה היא בעצם נקודה מרכזית בכל מה שקשור למטרת הקבלה. עכשיו, שאני חושב על זה, ואתה גם עברת את זה היום, אתה בעצם אומר שבגמר התיקון האישי, האדם נשאר אדם. אני עדיין קלו בגופי. אוקיי, לי עדיין יהיו צרכים מאוד בסיסיים.
הגוף לא מפריע לנו לזה.
אבל אני לא יכול לשוות צורה איתו, כי לא, הרי אין גוף, לי יש.
רגע, לא,
מגבל.
לא, לא, למה? למה זה מפריע לך? רבי שמעון, שהיה חי, משה ועוד מקובלים אחרים, שהיו נמצאים בדביקות עם הבורא, בהכרה מלאה, בחיבור, בדביקות, הגוף הגשמי היה מפריע? למה הגוף הגשמי מפריע?
כי אין זו השתבות צורה אמיתית. זאת אומרת, השתבות צורה אמיתית, השתבות צורה שאין לי כלי קבלה יותר. אני לא צריך לשום דבר יותר.
לא, אבל הבהמה הזאת זה לא כלי קבלה. הגוף הזה חי, הוא לא כלי קבלה. אם אני נותן לו מה שהוא זקוק, מפני שכך אני נולדתי, כך אני נבראתי, אז מה? זה לא נקרא קבלה. הוא כותב לנו בעל הסולם שהאדם שמקבל הכרחיות כמו בהמה, תנסה לתת לבהמה יותר ממה שהיא רוצה, מלפי מה שהיא מורגלת מצד הטבע, היא לא תוכל, לא תוכל.
אבל עדיין אני לא רואה בזה השתבות צורה.
לא,
יש פה איזה פרדוקס.
זה לא פרדוקס, אני מצטער, תשמע מה שאני רק אומר. הדרגת החי שלנו, אם אנחנו מכילים אותו חמור שלנו בצורה כדי להתקיים ועד שהוא חי לעלות לדרגות רוחניות, הוא לא מפריע לי, הוא עוזר לי. כי רק תשמע, אני צריך לעלות 125 מדרגות. בטח שמעת, אני רואה אותך כבר כאן כמה זמן. 125 מדרגות אני צריך לעלות מדרגת העולם הזה ואבא חזרה לעליון. 125 מדרגות. כל מדרגה ומדרגה זה 10 ספירות שלמות. אם הייתי במדרגה נגיד 120 ואני צריך לעלות למדרגה 121, ההבדל בין המדרגות האלה שאני חייב ליפול בחזרה לעולם הזה רגע אחד, להרגיש את עצמי כבהמה בלבד, לכל דבר, רק בהמה, כמו שאדם מעולם הזה, שזה נקרא שמעון מן השוק. רבי שמעון, לפני שעלה לדרגה האחרונה, 125, אז הוא מתאר את עצמו שנפל לדרגה כזאת שמרגיש את עצמו. אני כמו שמעון מן השוק. אתה יודע, יש לו בסטה, מוכר שם משהו, זהו. זה אדם רגע לפני שמגיע לדביקות הסופית. זאת אומרת, העולם שלנו, הצורה הבהמית הזאת שאנחנו נמצאים בה, זה דבר הכרחי, כדי ממנה ולבנות כל פעם קומה עוד יותר גדולה, עוד יותר גדולה, עוד יותר. אתה תמיד מודד קומות מהבסיס. זה דבר אחד. דבר שני, שאני עכשיו כבר אין לנו זמן לזה, אבל אני אגיד, נדמה לנו שאנחנו נמצאים בחיים האלו. נדמה לנו שאנחנו נמצאים בעולם הזה. בגופים שאנחנו קיימים, בכל המקריות הזאת שנמצאת, זה כך מתראה אצלנו עכשיו לנו. היינו כחולמים. אתה מתחיל אחר כך לראות את, 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 את המציאות הזאת, כי משהו לא זה. זה הכוחות מציירים לך עכשיו את התמונה הזאת. אחר כך אתה מתחיל לראות שזה חלק מרוחניות. אין כאן שום גשמיות. יש כאן איזה כוחות שפועלים, שכך אני מרגיש את, כך אני מקבל, רואה אותם בלבד. אתה לא מייחס אז לאנשים האלו שום דבר שהם עושים. אלה כוחות מפעילים את הדמויות האלה כמו על המסך. אנחנו עוד נדבר על זה, זה לא פשוט. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, אנחנו חייבים להיות עד גמר התיקון הסופי בחיים האלו. ואם אדם באמצע דרך שהוא כבר הגיע להכרת הבורא והגיע נגיד דרגת 124 ודרגה אחת לא, מאיזשהו סיבות שהן לא יודעות לנו, הוא חייב להתגלגל, הוא חייב להיוולד, הוא חייב נגיד להגיע לאיזשהו גיל 10, 15, 20 לגלות חוכמת הקבלה, לעלות כל המדרגות, הוא עושה את זה מהר, תוך ממש זמן קצר, ולגמור בחיים האלו את הדרגה האחרונה שלו.
ומה עם האנרגיה? זאת אומרת, מאיפה, בדרגה 125, מאיפה הוא מקבל את האנרגיה האינסופית שיש לבורא? לבורא יש אנרגיה אינסופית, הוא יכול לתת כמה שהוא רוצה.
כי הוא, הוא מתקשר לאותו כוח, המאור המחזיר למוטב פועל בו.
הכוח להיות צינור, כאילו, זה מה שאתה אומר. של אותה אנרגיה, זה לא אנרגיה חדשה בנוסף.
לא, אותו האור שממלא את הכל המציאות הזאת, כן. עוד נדבר על זה, לצערנו...
לצערנו הזמן נגמר, אבל עם המילים האלה שלך על מקור של אנרגיה, אני רוצה להזמין את כולנו עם האנרגיה שיש כאן עכשיו ועם המחשבות וההרגשות שהבינו היום להיפגש עוד. תודה שבאתם לכאן, תודה לך הרב לייטמן, ונתראה בשבוע הבא.